קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
כבר 10 שנים.
הקצה. הקצה. Crazy Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's the world.
The radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
there.
שלום לכם, כאן יאיר רווה ואתם עם סינמסקופ ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 358. היום יום רביעי, השעה 9 בבוקר, עוד מעט גל אפלרוט, אבל עד אז אני אהיה פה. והיום התאריך הוא 12 באוקטובר 2022, י"ז תשרי תשפ"ג, ואולי אולי היום התאריך הוא 19 באוקטובר, וכף ד' בתשרי, כי התוכנית שלי היא מכונת זמן, והיום תהיה כזה מהדורה כפולה שתכיל שבועיים של חומרים. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה על האוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שיש שם, שאתם יכולים לקרוא ולשמוע. התחלנו את תשפ"ג, יש לנו שנה עברית חדשה, ויש לנו גם נותני חסות חדשים וישנים. אז קודם כל שתדעו שמעכשיו פודקאסט סינמסקופ ברדיו הקצה מוגש לכם גם בחסות בית הספר לקולנוע מעלה, בית הספר מעלה לקולנוע וטלוויזיה ירושלים. אני מלמד שם, אז אם אתם מחפשים מקום ללמוד בו קולנוע, בואו לבקר, ואם אני אהיה שם אני אעשה לכם סיבוב. וגם באמת כבר בזוגיות מתמשכת שלנו, ותודה רבה מאוד להם, לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לאירועים והקרנות בסינמטק בשבועיים הקרובים. נתחיל מהערב, יום רביעי, 12 באוקטובר, 12 לעשירי בשעה 9, אירוע המוסד בשיתוף פסטיבל אייקון, ערב חד פעמי מול קהל חי עם הפרודיה זוכת הפרסים, המוסד הסגור שהפכה לפולחן, ושובר הקופות, קופות המוסד, ו... חשיפה לסרט חדש מעולם המוסד, כולם בבימויו של אלון גואריה, מערכונים של חבורת היפופוטם שיחזרו לדבר אחד עם השני לערב אחד. כל זה קורה היום בשעה 9 בערב, קאמבק עצום של חבורת היפופוטם והקרנות של סרטי המוסד. מחר יום חמישי, 13 באוקטובר, ב6:30 נפתחת תוכנית סרטי נעורים אירופאים עם עותק משוחזר חדש לקלאסיקה של פרנסואה טריפו, דמי כיס. התוכנית תמשיך לאורך סוכות עם טעימה מסרטי התבגרות. התבגרות, ילדות ונעורים של יוצרים ויוצרות אירופאים, מהבולטים בז'אנר, ביניהם פאקינג המעל השוודי שהיה להיט בזמנו בארץ, והמולה וזעם הבועט מצרפת. בשבת, 15 באוקטובר, בשעה 9, הקרנה נוספת לבקשת הקהל לסרט הצ'כי השתלטות, קומדיה שחורה עטורת פרסים המתרחשת בתקופת הפלישה הסובייטית לצ'כיה בסוף שנות ה-60. להקת תיאטרון מתכנסת בבר, חייל רוסי שיכור נדחף אל המסיבה והופך את הלילה לארוך ומפתיע. הנכדה של הבמאי האגדי מילוש פורמן מופיע באחד התפקידים הראשיים, ואתם, בזכות זה שאתם פשוט מקשיבים לי, לתוכנית הזאת, אתם יכולים להיכנס להקרנה הזאת ב-15 שקלים בלבד. מזיני סינמסקופ ברדיו קצה זוכים למחיר מיוחד של 15 שקלים בהזנת קוד ההטבה KZ22 באתר. KZ22 לסרט השתלטות, סרט הצ'כי במוצאי שבת בשעה 9. והנה המלצה נוספת לסרט מיד אחרי סוכות ביום שני 24 באוקטובר, יוקרן הסרט הנורווגי חולה מעצמי, שעל הפקתו חתומים מי שהביאו אלינו את האדם הגרוע בעולם, הסרט הנפלא של יואכים טרייר. הזיקה בין הסרטים ניכרת בהחלט, הבמאי הצעיר כריסטופר בורגלי מכנה את סרטו קומדיה לא רומנטית והצליח ליצור סרט רב קסם והומור ושפע של תעוזת הסריטאית גם לסרט הזה. אתם, אז הנה עשינו סקוברת הקצה, מקבלים מחירים מיוחד של 15 שקלים בהזנת קוד ההטבה KZ22, KZ22 בעת ההזמנה. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה והרבה סרטים נוספים והכרטיסים, הכל נמצא באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. אני אוסיף עוד משהו שקורה בסינמטק בשבוע הבא, תרשמו לפניכם, זה משהו שלי יש איזשהו סוג של עניין אישי בו, זה מתחיל ב-18 באוקטובר, וזה יימשך עד ה-26 באוקטובר, סדרת הקרנות ומפגשים שנקראת בחירת המבקרים והמבקרות, הכל זה לרגל חגיגות יום הולדת 50 לחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב, או כמו שהם קוראים לו עכשיו, בית הספר לקולנוע סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב, וזה מרגש אותי, כי אני למדתי שם בדיוק לפני 30 שנה, כשהחוג חגג יום הולדת 20, אני התחלתי ללמוד שם, ומה שהם ביקשו, אנשי החוג לקולנוע, זה שמבקרים ומבקרות יבחרו יוצר או יוצרת שהם אוהבים את הסרטים שלהם, לבחור את אחד מסרטי הגמר שלהם, וסרט ארוך שהם עשו אחרי הלימודים. אני בחרתי בדורון צברי, והאירוע שלי עם דורון צברי התקיים ב-25 לאוקטובר, זה יום שלישי, אני חושב, כן? ביום שלישי, 25 באוקטובר, מפגש שלי עם דורון צברי בסינמטק תל אביב, והסרט שבחרתי להראות הוא האח של דריקס, סרט הגמר שדורון צברי ביים יחד עם אורי ענבר, עם תסריט של משה זונדר, עם צילום של דרור מורה. כל האנשים האלה הגיעו כל כך רחוק מאז ואחר כך, והסרט שראיתי כשהייתי בשנה א' באוניברסיטת תל אביב ב-92, הייתי אחד השופטים כסטודנט בתחרות שנקרא אז תחרות פרסי מוגרבי לסרטי סטודנטים, ווואו, נפלתי מהסרט הזה, עפתי עליו, התלהבתי ממנו מאוד. אני לא חובב כדורגל, אבל אני מאוד מאוד אוהב סרטים על כדורגל, מתברר, אני ננסה לברר את זה יחד עם דורון צברי, כי הסרט הארוך שבחרתי שיוקרן אחרי האח של דריקס הוא בית צ'אנש, סרט מלחמה. הסרט התיעודי שדורון צברי עשה יחד עם רינו צרור, שגם הוא סרט כדורגל, ושוב, אני לא יודע כלום על בית שאן ועל כדורגל ועל הליגה הלאומית וכן הלאה, אבל הסרט הזה הדהים אותי כשהוא יצא. אז בואו תראו את שני הסרטים האלה ב-25 באוקטובר. אח של דריקס, אם לא ראיתם את אח של דריקס, זה סרט שאני חוששן שהוא קצת נעלם. בזמן שהוא יצא, בזור 92, היה סביבו איזשהו דיבור. גילינו שם את טל פרידמן, שהיה אז מהרפתקאות עלילות טל ומשה בעיר הגדולה, והבן של המרצה הנערצת עליי בחוג לקולנוע, אז דוקטור, היום פרופסור, מיכל פרידמן, וצביקה פיק בתפקיד אורח, ואמנון דנקנר בתפקיד אורח, ודני שטג בעצם כמעט התפקיד הראשי בסרט. באמת יופי של סרט, שהסביר לי והבהיר לי שיש איזשהו דור חדש של קולנוע ישראלי שמתבשל במחזורים שלפניי. דורון צברי סיים שנה לפני שאני התחלתי, דורון צברי ואורי ענבר וכל החבורה הזאת, רני בלייר, אמרתי אורי ענבר? אורי סיוון ורני בלייר וארי פולמן, כל החבורה הזאת סיימו שנה, בערך שנה, שנתיים לפני שאני התחלתי ללמד, ופתאום ראיתי סרט שמדבר עם נגישות לקהל הרחב, שמחשב את הקהל לתוכו, הוא לא רק אקספרימנט אומנותי, הוא סרט עשוי היטב, מדויק, מחודד, מפעים, מצחיק, מותח, מרגש. אמרתי, וואו, ככה, זה הקולנוע הישראלי, ככה צריך לראות הקולנוע הישראלי. אז בואו תראו אותו. אז 25 באוקטובר, דורון צברי יחד איתי על הבמה בסינמטק, בסינמטק תל אביב. חוץ מזה, אם אתם מחפשים משהו פחות מיינסטרימי, אז יהיו שם מפגשים עם גור בנטוויץ' וירון שני והדר מורג, ומאיה דרייפוס ועמיתי המבקרים, יעל שוב ואופר ליברגל ו... וארז דבורה ושמוליק דובדבני, הם, הם אלה ש... וזוהר וגנה גם, גם תהיה שם, אז הם אלה שבחו. זה השבוע הזה בין ה-18 לעשירי, עד ה-26 בעשירי, בסינמטק תל אביב, חוגגים יום הולדת 50 לחוג לקולנוע. הם יוצרים באמת מה... מ-30 השנים האחרונות. כן, אין שם, אני חושב שאני בחרתי את ה... אולי גור בנטוויץ'. גור בנטוויץ' ודורון צברי במחזורים חופפים, אני חושב. אני לא יודע אם הם התחילו וסיימו באותה שנה, אבל הם מחזורים חופפים. אז זה יצא משנות ה-90 ואילך. במוזיקה היום, בגלל שאנחנו עדיין בכל המועד סוכות, בחלק הראשון של התוכנית, ואחר כך אנחנו כבר נצא מחלק, מכל המועד סוכות, אם תשמעו את המשך התוכנית, כי אנחנו מדבר כאמור, אנחנו מדברים פה במשך שבועיים. אז... אנחנו נחגוג ימי הולדת 35 ו-30 שנה לכמה אלבומים של בני דודים, מאיר ואהוד בנאי. לפני 35 שנה יצא אחד האלבומים הישראלים שאני הכי אוהב בכל העולם, גשם.
היה יפה כל כך לצאת מזה לעוף, עכשיו הכל בורח, טס כמו כדור. תגידי אש, תגידי מים, תגידי מי מאחוריי. לבד אני בוהה במים הצלולים, אני פוחד, רואה עיניים בפנים. תגידי אש, תגידי מים, תגידי מי מאחוריי. תגידי אש, תגידי מים, תגידי מי מאחוריי. הלכתי כי היה לי שם צפוף מדי, הלכתי כי האור סינבר את כל חושיי. תגידי אש, תגידי מים, תגידי מי מאחוריי. תגידי אש, תגידי מים, תגידי מי מאחוריי. פתאום ברק שהסתתר מכה גגות, פתאום הדליקו וחיבו את האורות. על כביש לבן ריחות של זפת בוערים, הילדים בחוץ עדיין לא חשים בסכנה. רוקד עם כל מי שהייתה שלי, זה רק דמיון, תראי אני שוב לבדי. תגידי אש, תגידי מים, תגידי מי מאחוריי. תגידי אש, תגידי מים, תגידי מי מאחוריי. וכף היד שלי כבר לא רואים, הכל פתוח, אני רץ אל השדות. תגידי אש, תגידי מים, תגידי מי מאחוריי. תגידי אש, תגידי מים, תגידי מי מאחוריי. פתאום ברק שהסתדר מכה גגות, פתאום הדליקו וחיבו את האורות. על כביש לבן ריחות של זפת בוערים, הילדים בחוץ עדיין לא חשים בסכנה.
בנאי. עם ההפקה הפנטסטית של מתי כספי.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah! עם יאיר רווה.
רדיו, what the fuck?
כן, בדיוק. הכותרת הגדולה של האייטם הבא היא האם אולי צריך להתחיל לחשוב על לתת לטרנס בלנשארד אוסקר. מלחין לא אחיד, מלחין פסקולים, פסי קול. לא כל הדברים שהוא עשה טובים, אבל הוא יוצר מאוד מרשים. מלחין את כל הסרטים של ספייק לי. ועכשיו הוא לחין את הסרט החדש שנקרא הלוחמת, The Woman King. ואני חושב שאולי צריך לתת לו על זה אוסקר. זה כל נהדר. עוד רגע נדבר על, על הסרט הזה והמוזיקה שלו שמלווה אותנו. אבל אני רוצה לפנות את תשומת לבכם למשהו שקורה ממש ממש עכשיו, ממש בימים אלה, פסטיבל קולנוע אפריקאי, התסיב, שקורה ברחבי העיר תל אביב וגם ברחבי הארץ. חפשו אותו, חפשו איפה הוא מסתובב. זה במרכזים קהילתיים ומתנסים, ואני חושב שכדאי לשים לב לפסטיבל הזה. זה מהדורה השלישית שלו, לצערי, בגלל שזה יוצא כזה בסוכות, ואנחנו בסוכות נורא ממוקדים על סביב פסטיבל הקולנוע בחיפה, שיש לו תוכנית מאוד עצומה, אז אני באמת באופן עקבי מצליח לפספס את הפסטיבל הזה, אבל אני חושב שלא צריך, אני חושב שכדאי מאוד לשים לב למה שקורה בקולנוע האפריקאי. קוראים שם דברים מעניינים, ולא רק שזה קוראים שם דברים מעניינים, אלא ש... ועל זה אנחנו הולכים עכשיו לדבר. הוליווד יותר ויותר מושפעת ממה שקורה בקולנוע האפריקאי, וזה מרתק לראות את זה, זה מרתק אותי, כי זה, קודם כל זה חושף את זה שיש לי איזשהו בור בהשכלה הקולנועית שלי. אני לא מספיק מכיר את קולנוע האפריקאי, אני מכיר קצת, לא מספיק, בוודאי לא את הקולנוע האפריקאי המיינסטרימי, אולי קצת מכיר את הקולנוע האפריקאי של סרטי הפסטיבלים, סרטים שהיו בכאן ופסטיבלים אחרים, אבל לא את הקולנוע היותר עממי ונגיש שהיה שנעשה באפריקה, בעיקר בתוצרת הניגרית. בניגריה יש תעשיית קולנוע שנקראת, קיבלה את הכינוי נוליווד, וזו תעשיית הקולנוע השלישית בגודלה בעולם. הייתה תקופה שהייתה שנייה בגודלה בעולם, אבל היא גם הייתה שלישית בגודלה בעולם, אחרי בוליווד בהודו והוליווד האמריקאית. גם מבחינת הכנסות ורווחים, וגם מבחינת תפוקה, כמות הסרטים שהם עושים שם. ומה שמעניין זה שבשבע השנים האחרונות, אמריקה או הוליווד גילתה את זה שיש שחורים באמריקה. היה את הקמפיין הזה, Oscar So White, ב-2015, כבר חלפו שבע שנים מאז, ובאמת באיזשהו סוג של רצון ומעט מבוכה של כאילו הידרנו אתכם, אז יש יותר ויותר יוצרים ויוצרות. ממוצא אפריקאי-אמריקאי, יוצרים שחורים שמקבלים לידם לביים סרטים, סרטי קולנוע. חלקם משתמשים במנדט הזה כדי ליצור סרטים שקשורים לא רק בחוויה של השחורים באמריקה, אלא במורשת האפריקאית שהשפיעה על כל מה שקורה אצל השחורים באמריקה, שזה בעצם אבות אבותיהם של של השחורים באמריקה, והתרבות האפריקאית נהיית יותר ויותר נוכחת בקולנוע האמריקאי. ואני חושב שיש יותר ויותר יוצרים, או שהגיעו ממש מאפריקה ויוצרים באמריקה. דיברנו על סרט כזה, סרט של דיסני, סרט כדורסל של דיסני של יוצר שהגיע מניגריה ושיצר סרט ספורט אמריקאי, אבל עם איזשהו זוג של נוכחות מאוד בוררת, ברורה של היצירה מניגריה. ריין קוגלר עשה את זה עם בפנתר שחור, לקחת לא רק את זה שיש גיבורים שחורים, אלא מורשת אפריקאית, ולהביא את המוזיקה ואת התלבושות ואת הפולקלור ואת המבטאים האפריקאים אל המסך, אבל עשה את זה במסגרת של מרוול, ואיכשהו זה עבד מאוד יפה. עכשיו הגיע בשבוע האחרון לסרט לוחמת, ובאנגלית the woman king, שברור שהוא נעשה בהשראת ההצלחה של 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 פנתר שחור, ונראה לי שזה גם לא מקרי שהוא מופס לבתי הקולנוע חודש לפני שיוצא פנתר שחור 2, כי כשרואים את הטריילר נראה כאילו שזה איזשהו סוג של ספין אוף של של פנתר שחור, שזה קשור לעולם הזה, כי לא לגמרי ברור מהטריילר האם אנחנו רואים סרט היסטורי או סרט בדיוני או מדע בדיוני, מה בדיוק קורה פה. אז לא, אז בהשראת אירועים ודמויות אמיתיות שפעלו וחיו באפריקה של המאה ה-19, ושבהשראתם ריין קוגלר יצר את פנתר שחור, ועכשיו יוצרים אחרים יצרו את הסרט הזה, The Warrior King, כנראה כי יש ביקוש לתכנים של סרטי אקשן עם טעם אפריקאי. מי שמחזיקה את הסרט על כתפיה היא ויולה דייביס, שמגלמת לוחמת אפריקאית ביחידת קומנדו שפעלה באחת הממלכות האפריקאיות, מה שהיום בנין, ומסבר שהייתה יחידת קומנדו נשית, של נשים במרכאות נזירות, הן לא מתחתנות והן לא יולדות, והן מלתקות קשרים עם גברים, הן מתמקדות רק בנושא של לחימה, והן משרתות את המלך, והן עושות עבורות עבודות הקשות והאלימות, כדי לשמור ולהגן על הממלכה שלו מפני פולשים, בעיקר שבטים מתחרים, אבל גם הקולוניאלים, האנשים האירופאים שמגיעים ומנסים לכבוש נתחים מאפריקה, וגם לקחת את אנשי אפריקה כעבדים, את הנושא של סחר בעבדים. הסרט לא מסגיר, לא מסתיר את העובדה שריתקה אותי, לא חשבתי על זה, לא ידעתי את זה, שאנשי שאפריקאים עצמם, שהמלכים בעצמם באפריקה היו שותפים פעילים בנושא של סחר בעבדים, סחר בבני אדם, כי ככה הם ימנו את אושרם, וכן, הייתה פה גם כן, מסתם התנסות, האנשים הפשוטים שאפשר למכור אותם כעבדים, ואת האנשים הנעלים מחצר המלך שיקבלו הגנה מצד האירופאים בתמורה לשיתוף הפעולה שלהם. אחד הדברים שמעניינים בסרט זה שהוא מתחיל עם הכותרת מערב אפריקה 1823. וציפיתי שהכותרת הבאה תהיה מבוסס או בהשראת אירועים אמיתיים, כדי לדעת למה אנחנו נכנסים, אבל הכותרת הזאת לא מגיעה. עד כדי כך שכשיצאתי מהסרט הייתי צריך לחפש בגוגל, כלומר, הסיפור הזה אמיתי, כלומר, באמת הייתה יחידת קומנדו נשית כזאת, כל כך כל כך מיומנת, כל כך טובה, כל כך מהירה, וגם כל כך אכזרית, שפעלה, או שיש פה משהו שהוא בתחום עולם הקומיקס והפנטזיה, אז מסתבר שזה באמת, הייתה באמת יחידה כזאת. ופה אנחנו מתחילים להיכנס איזשהו סוג של ויכוח היסטורי, שגם אותו ראיתי מסתובב ברשתות החברתיות ובביקורות של עמיתי, שיש טענה שאותן לוחמות היו שותפות פעילות בסחר בעבדים, שהן היו אשמות בסחר, והן אפשרו את הסחר, והן לא רק מנעו אותו או בלמו אותו. בסרט זה לא ככה, בסרט הם נגד עבדות ונלחמות בסוחרים בעבדות, ומנסים להביא לקץ העבדות. יש בהיסטוריה טענות אחרות שהן היו שותפות בסחר בעבדים. זה לא כל כך משנה לי. כי הסיפור הזה, כאמור, בהיעדר הכותרת, כנראה מהסיבה הזאת, בהיעדר הכותרת בהשראת אירועים אמיתיים, אני מקבל סיפור שהוא על סיטואציה שכנראה הייתה אמיתית, של יחידת לוחמה עילית, עם כלים הכי פרימיטיביים, משטים ורומחים וסכינים, שלחמה כעוגן נגד כל מי שבא להרוג, ובעיקר נגד הגברים. כלומר, יש פה איזשהו סוג של, אמנם המלך מבקש מהם שהם מגינו עליו מפני אלה שמנסים לפלוש, אבל יש פה גם איזשהו סוג של אג'נדה שהם בהזמנות זו, כל הנשים שהן מוצאות מחסה ביחידה הזאת, גם בחסלות, סוגרות חשבון עם הגברים שהראו להם. אז קודם כל, בראש ובראשונה, יש פה פשוט סרט אקשן ופעולה ומלחמה מאוד מאוד אינטנסיבי ומאוד מרשים. פשוט סרט סוחף, הוא כדרכם של סרטים בימינו, הוא למעלה משעתיים, שעתיים ועשרים, והוא גם יש בו אלמנטים של פוליטיקה וגם אלמנטים של, של, של חניכה וחונכות, המפקדת הבוגרת עם, עם חיילת צעירה שמצטרפת לשורות הלוחמות וצריכה להבין מה, מה התפקיד שלהם, מה הם עושות ומה מוטל עליהם ומה המחויבויות שלהם ואיך שתיהן קצת מתרקחות אחת כלפי השנייה. אז יש פה קודם כל את הרעיון הזה של סרט, סרט מלחמה, אבל הטעם האפריקאי בעיניי היה חידוש נורא גדול, לראות סרט שמתרחש באפריקה והוא נראה כמו סרט אפריקאי. הצבעים, יש בסרטים האפריקאים אלה שראיתי, יש בהם איזשהו מימד מסוים, באנגלית זה נקרא pageantry, יש בזה איזשהו אלמנט תיאטרלי. הסרטים האלה, הסרטים האפריקאים, הם לא תמיד מיופייפים לעין מערבית, הם נועדו לעין אפריקאית, וכנראה שהעין היא אולי בסיסית יותר מבחינת החיפוש אחרי סוגי הקולנוע שהם מקבלים, ואז יש איזשהו סוג של אלמנט של שואו, ספקטקל, וגם קצת משהו שקשור לעולם, משהו שהוא תיאטרלי יותר, כלומר, גם בקומפוזיציות וגם באופן שבו איכשהו הכל נראה קצת, לפעמים קצת מלאכותי, אז האלמנטים האלה נמצאים בסרט, כלומר, עד כדי כך שאתם יודעים, בסרטים בימינו, אמריקאים, הכותרת מביים או בימה את הסרט מופיע בסוף. והייתי משוכנע שהולך לעלות שם של במאי ממוצא אפריקאי, מישהו שמגיע מתעשיית הקולנוע האפריקאית, אבל לא. זו במאית בשם ג'ינה פרינס בלייטווד, שהיא ממוצא מעורבב, והיא הומצה על ידי... על ידי הורים אבא לבן ואימא קולומביאנית, והיא נולדה לאימא לבנה ואבא אפריקאי-אמריקאי. אז היא גדלה בשפע מאוד גדול של, של תרבויות. היא מגדירה את עצמה בלק פילמייקר, יוצרת שחורה, ובאמת הנושא השחור היה אלמנט, או הדמויות השחורות היה אלמנט בכמה מסרטי הקודמים. אנחנו שמנו אליה לב, אליה, אנחנו, אני אומר, זה אני, במוקדם יותר השנה כשיצא הסרט של נטפליקס משמר על מוות עם צ'רליז תרן, ושהיה סרט אקשן די כזה מרביץ, אבל לא מאוד התלהבתי ממנו, לא חשבתי שהוא סרט מצוין, אבל הוא מאוד הצליח ועכשיו עושים לו סרט המשך. אבל זה כנראה הראה למי שהיה צריך לראות שהיא יודעת לביים אקשן, יודעת לביים מכות, יודעת לביים נשים מכות, והיא קיבלה את הג'וב לעשות את, את הסרט הזה, את, את לוחמת, ולכן באמת כל קטעי הלחימה בסרט מאוד אלימים, מאוד אינטנסיביים, יש בה משהו מאוד אנרגטי, והם גם ברוטליים, כי זה הכל באמת בידיים חשופות, בידיים או בכל מיני להבים. כלומר, גם את הצד הזה הסרט לא מייפייף, כי שוב, אני חושב שהרבה פעמים שרוצים לדבר על אפריקאים ותרבות אפריקאים, וכשאנחנו מדברים, הרבה לפעמים רוצים לטייח וליפות וזה, ולא, באפריקה, אפריקה זה ג'ונגל, והלוחמה שם היא לוחמה מאוד 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 אכזרית. הסרט מדבר על זה ועוסק בזה, וגם שאנשים היו לא פחות אכזריות, ולפעמים אפילו יותר אכזריות מהגברים. מי שיזמה את הסרט הזה עם מריה בלו, שחקנית, והיא זו שגייסה לצידה את ויולה דיוויס. זה מרשים לראות, הייתם מצפים שהסרט הזה ייתנו לכתפיים של כוכבת קולנוע צעירה, אחת מכוכבות פנתר שחור, אבל ויולה דיוויס, באמת הסרט הזה הוא עצום, היא מגלמת מישהי שיכולה להיות המלכה, אם היה דבר כזה של מלכה באפריקה. יש לה את הבגרות הזאת, אבל היא גם לוחמת עצומה, והיא פשוט מדהימה בסרט הזה. באמת, היא מאוד מאוד מרשימה, גם בתפקיד הפיזי, וגם בתפקיד הדרמטי בעולם הקונפליקטים שהיא נמצאת בו, קונפליקטים אישיים וקונפליקטים פוליטיים. אבל בתוך זה יש איזושהי שאלה ששאלתי את עצמי שוב, כי את שם הבמאית ראיתי רק בסוף הסרט, ושאלתי, כל הזמן שאלתי את עצמי, מי ביים את זה, גבר או אישה, שחור או לבן, שחורה או לבנה, אמריקאים או ממוצא אפריקאי ממש, אנשים שזה מאוד עניין אותי. כי הדבר הכי קרוב לסוג הזה של הסרטים שראיתי עד עכשיו בשנים האחרונות, נגיד בעשורים האחרונים, הגיע מידיו של מל גיבסון. הסרט הזה הוא מאוד מאוד סרט מל גיבסוני, ביקום אלטרנטיבי, אם הסרט הזה היה נעשה בשנות ה-90 או 2000, מל גיבסון היה מביים אותו, היה יכול לביים אותו, ובטח גם היה גם מביים אותו, ונראה לי שהוא היה רוצה לביים אותו גם. כי הוא לוקח שני אלמנטים משניים מהסרטים הגדולים שמל גיבסון ביים, לב אמיץ, הרעיון הזה של לוחם או לוחמת שבאים מתוך השטח, מתוך השיחים, מתוך האדמה, וקוראים תיגר ומגייסים סביבם לוחמים, והופכים את האנשים הפשוטים, אנשים שבאים מהכפרים ללוחמים ונלחמים בכוחות הגדולים מהם שמגיעים לכבוש אותם או לפרוע בהם. אז זה הצד של לב אמיץ. מהצד השני, אפוקליפטו, שנותר באמת אחד מסרטי האקשן הטובים של המילניום הנוכחי, ושיש בו דמיון לסרט הזה ללוחמת, כי גם הוא עוסק בחברה ילידית סגורה, שפתאום צריכה להתמודד עם בועם של בועו של האדם הלבן, בועם של הספינות שמביאות איתם את האדם הלבן שעומד לכבוש את האזור, עומד לנצל את האזור, ועומד לשנות את תולדות ההיסטוריה, ואנחנו נמצאים מן רגע האחרון של הקיום של החברה הזאת, כפי שאנחנו רואים אותה, שיש בה משהו גם מאוד מאוד פרימיטיבי, וגם משהו מאוד מתקדם, יחסית למה שאנחנו יודעים מההיסטוריה. וגם מה שמאפיין את הסרטים של מל גיבסון, גם אפוקליפטו, גם לב אמיץ, גם הסרטים שעושה אחר כך, זה שהם מאוד מאוד אלימים. אני חושב שמל גיבסון, אחד הדברים שמאפיינים את האישיות הבעייתית שלו, מישהו שהתגלה אחר כך כאנטישמי, וכגזען, וכאדם שנוטה להתנהגות בריונית לאנשים שנמצאים סביבו, והתנהגות אגרסיבית, אז הסרטים שלו חושפים את זה, הסרטים שלו מאוד מאוד אגרסיביים. ויש משהו בסרט הזה שגורם להגיד, רגע, הסרט הזה יש בו אלמנטים כל כך קיצוניים מבחינת האלימות והאגרסיביות שלו, וכל כך לא מיופיפים מבחינת של, תראו, אנחנו הלוחמות, אנחנו דווקא הטובות והעדינות והמכילות, ולא, אנחנו דווקא יכולות להיות מאוד מאוד אכזריות, שגרם לי לתהות באמת מי ביים את זה. ואז הדבר היחידי שאני יכול לשאול זה המהפכה הזאת שאנחנו רואים עכשיו, שהיא מהפכה נורא מבורכת בעיניי, של עלייתן של הבמיות ועלייתן של היוצרים האפריקאים, ואז המפגש הזה, כמו שקורה בסרט הזה, בין יוצרות נשים שמקבלות לידם סרט גדול, סרט הוליוודי גדול של אולפני סוני, וגם ממוצא אפריקאי, וגם כל התכנים הם אפריקאים. אז אומר, אוקיי, כאילו, זה התיקון הגדול הוא שאנחנו יכולות לעשות סרט של מל גיבסון, אבל על נשים. אז תשובה אחת היא בהחלט כן, כי עד עכשיו רק אנשים כמו מל גיבסון, רק אנטישמים וגזענים ולבנים ומפורסמים היו יכולים לעשות את זה, ועכשיו המנדט עובר לידיים שעד עכשיו לא קיבלו את הזכות לעשות את זה. אבל אני שואל את עצמי, ואני תוהה אם אני שואל את זה מהתנסות ועדנות. אני מודה שהשאלה הזאת היא שאלה שיכולה להתפרש כמתנסית, אבל כלומר, אם המהפכה הזאת אולי יכולה להביא איזשהו סוג של שינוי בתכנים, לא לספר את הסיפורים שהוליווד סיפרה עד עכשיו, באופן שבו הוליווד סיפרה אותם עד עכשיו. כן, נכון, הדמויות עכשיו חדשות, הרקע הוא אחר, הפולקלור הוא אחר, התרבות היא אחרת, בסרטים האלה, כן, אף אחד לא עשה עד עכשיו סרטים על ככה, ללוחמה בתוך אפריקה, פרו-אפריקה. אבל אני שואל, האם אפשר אולי לשנות גם את התכנים, אבל גם את הטון, כלומר שהסרטים לא יגיד, הנה, עשינו סרט של מל גיבסון, אבל אנחנו נשים, אלא, לא, המל גיבסון הוא בכלל לא פונקציה מבחינתנו. עכשיו, זה משונה, כי אני אוהב מאוד את הסרטים של מל גיבסון עשה, ואני צריך להתנצל על זה. כי הבנו שמל גיבסון הוא איש בעייתי. הבנו שהסרטים האלה הם סרטים בעייתים שבאו מתוך איזשהו סוג של אופי בעייתי של בן אדם. באמת, אופי מאוד מאוד אלים ומאוד אגרסיבי. ומאוד מאוד חסר רחמים. וכשאני רואה את זה על מסך בסרט שאמור להציע את המבט המתקן, אז אני אומר, האם זה באמת תיקון, שזה פשוט אותם סיפורים, רק שמספרי הסיפורים הוחלפו. וזו שאלה שמרתקת בעיניי. כלומר, מה תכלית המהפכה? פשוט לשים בראש הפירמידה את האנשים שעכשיו היו בתחתיתם, או לספר סיפורים אחרים באופן אחר, כפי שהם לא סופרו קודם. אני לא יודע, אבל מצד שני, בגלל שהסרט כל כך אינטנסיבי ואגרסיבי ומרשים, זו הסיבה שהוא משך את עיניי ועניין אותי וריתק אותי וגרם לי ללכת לקרוא עליו ולשאול את השאלות על האנשים האלה, אז זה משחק לא פשוט, איך משנים את ה... איך יוצאים את המהפכה. אבל בקיצור, בפשטות, ויולה דייביס כבשה אותי לגמרי בסרט הזה, וג'ינה פרינס בלייטווד, שלא התפעלתי ממנה במשמר האינסוף, או משמר העל מוות, מאוד התפעלתי ממנה פה, ובעיקר מהמוזיקה של... גם הצילום של פולי מורגן, אני צריך לציין אותו לשבח. אני אתן פה איזושהי אנקדוטה קטנה. בשנות ה-90, וופי גולדברג דיברה באחד הרעיונות מאוד יפה, ובטון מאוד אוהב, היא סיפרה על אדם גרינברג, הצלם הישראלי, שצילם אותה גם ברוח רפאים, וגם באחיות בלוז. והיא סיפרה שהוא הצלם הראשון שידע איך לצלם אישה שחורה, ולא להפוך אותה לצללית בפריים, איך להעיר אותה באופן כזה, שיראו תווי פנים, שיראו אותה. עכשיו שוב, זה מסוג הדברים האלה ששומעים ברעיונות, זאת אומרת, לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה שיש כזה הבדלי קונטרסט בין שחקנים, באופן כזה שאתה צריך לשבור את הראש, איך להעיר אחד ולהעיר את השני. והנה בא אופי גולדברג ומאירה על איזה ספוטלייט, אז זרקור על משהו שעושה צלם ישראלי, שיש לו את הרגישות איך להעיר אותה כדי שיראו אותה, וכנראה שהיא חשה איזשהו תסכול מצלמים או מסרטים קודמים אחרים שהיא עשתה. חשבתי על הדבר הזה לאורך הצפייה בלוחמת, כי כשרואים את השוטים, בייחוד השוטים בלילה, מבינים שזה לא פשוט לצלם צוות עם אור שחור בלילה. ונשאלת השאלה איך עושים את זה. ופולי מורגן, הצלמת, שצילמה גם את שירת סרטני הנהר, שעדיין מציג בבתי הקולנוע, עשתה עבודה מאוד מרשימה. שוב, אני חושב שזה איזשהו סוג של מסוג דברים שאנחנו לא שמים לב אליו, לא מודעים אליו, אבל בזכות אותה אמירה של וופי גולדברג, שמתי לב לזה בסרט. והבנתי שיש פה גם משהו מאוד מאוד מרשים של איך מצלמים אפריקאים בחושך. אז כל הדברים האלה הם דיונים נורא מורכבים, דיונים שכאילו לא יודע אם אפילו נוח לדבר עליהם, איך מהירים, אבל אני מניח שזה מסוג הדברים שמדברים עליהם. וגם הסרט בעצמו צולם באפריקה. אם ככה, לסכם את הדבר הזה, אם אתם רוצים לראות משהו שקורה בעולם, בהוליווד, איזושהי התעוררות של גל אפריקאי בקולנוע עם טעמים אפריקאים, אז שימו לב, זה קורה עכשיו בקולנוע האמריקאי הוליוודי, אבל במקביל שימו לב למה שקורה באפריקה עצמה, ואת זה תוכלו לעשות בפסטיבל הקולנוע האפריקאי התסיב, שקורה ממש בימים אלה, היום ומחר. במוקדים שונים בתל אביב וברחבי הארץ. וגם אני צריך, רושמת גם לפני, שגם אני צריך להשלים כמה מהסרטים שם לראות מה קורה עכשיו באפריקה, אבל כן, זה מרתק בעיניי. נשמע עוד, טוב, עד כאן טרנס בלנשארד. ועכשיו, אמרתי שאנחנו חוגגים 35 ו-30 שנה לשני לשני יוצרים, לבני דודים, אז שמענו מתוך גשם של מאיר ביינהיים, 1987, את תגידי יש, תגידי מים, ובאותה שנה, 1987, חגיגת 35 שנה, גם בן דודו, אהוד בנה, יוציא את האלבום, האלבום הראשון שלו, כן? גשם היה אלבום שני, תגידי יש, ואהוד בנה, הוציא את אהוד בנה והפליטים, ב-1987, זה אלבום הבכורה שלו, אלבום הראשון שלו. 35 שנה לאהוד בנאי, מלנכולי.
מלנכולי, הייתה מנת חלקי, נדע
מתוך אהוד בנאי והפליטים לפני 35 שנה. צריך להתעמק יותר בקשר הכמעט סימביוטי הזה בין אהוד בנאי ומאיר בנאי, האם זה צירופי מקרים או באמת איזושהי סוג של הפריה הדדית שהייתה ביניהם, אבל התאריכים של הוצאות האלבומים שלהם מאוד סמוכים אחד לשני, והמסעות האודיופונים המוזיקליים שלהם דומים, כלומר גם גשם וגם אהוד בנאי והפליטים שיצאו באותה שנה, יש בהם פשוט סאונד שהעיף לי את המוח ששמעתי אותם, אז לא ידעתי שמוזיקה ישראלית יכולה לשמע ככה, אחד עם ההפקה של מתי כספי, אחד עם ההפקה של יוסי אלפנט וחברי להקת הפליטים, דומיננטיות מאוד גדולה לאפקטים על הגיטרות וטופים מאוד מאוד נוכחים. ואחר כך בשנות ה-90 מעבר לרוק יותר אקוסטי, יותר רדיו פרנדלי, ובהדרגה גם תכנים שיותר מתכתבים עם עולם היהדות. מאוד מעניין, כלומר, כמעט תמיד אם חוגגים יום הולדת לאלבום של מאיר בנאי, תוכלו לחגוג יום הולדת עגול לאלבום של אהוד בנאי שיצא בסמוך אליו. אז או שזה טמפרמנט דומה, או באמת טעמים דומים, או משהו יותר מזה. אולי צריך להתעמק בזה עוד קצת, לא עכשיו, נעשה את זה בהזדמנות. רוצה לדבר בקצרה על סרט שיצא בסוף השבוע בבתי הקולנוע, והפך לסרט מאוד מדובר, אני לא יודע אם הוא מצליח, נראה לי מוקדם מדי וגם חגים, לשאול אם הוא מצליח, אבל אין ספק שהוא הסרט מושך תשומת לב ברשתות שאני חשוף אליהם, בכל אופן, בתיבת התהודה הסגורה שאני חשוף אליהם. הסרט הוא משולש העצבות, הסרט שזכה בפסטיבל כאן השנה, פתח את פסטיבל ירושלים, השנה סרט חדש של רובן אוסלונד, במאי השוודי, שזכה בדקל הזהב על הסרט הזה, וזכה בדקל הזהב על הסרט הקודם שלו, הריבוע. הריבוע זכה, משולש העצבות זכה. גם, ואם אהבתם את הריבוע, אז אתם תאהבו את משולש העצבות. אם התעצבנתם מהריבוע, תתעצבנו ממשולש העצבות, אבל אתם מבינים פחות או יותר מה רובן אוסלונד עושה בסרטים שלו. הוא יוצר איזשהו סוג של עולם מאוד מאוד מהוגן של אנשים מנומסים ועמידים מהאליטה, ואז מטיל אותם לתוך כאוס ומפרק את כל המוסכמות החברתיות. מהבחינה הזאת רובן אוסלונד הוא חלק מגל חדש של קולנוע אירופאי שעושה דברים דומים, הוא מזכיר קצת את מה שעושה יורגוס לנטימוס, הבמאי היווני, שעושה דברים דומים, וגם מבחינה אסתטית יש איזשהו סוג של דמיון. אוסלונד עושה דברים יותר כקומדיה, קומדיה שחורה, סאטירה, פרסה, ויורגוס לנטימוס גם עושה דברים עם אירוני מאוד, אבל הסרטים שלנו יותר קרובים לדרמות, אבל הם אומרים דברים דומים, הם שני סרטים שמבקרים את האליטות, ומנסים, כן, לחסל במידה רבה את זה, לזרוק את האנשים האלה לתוך ג'ונגל, ולראות אם הם ישרדו, האם יש להם את הכוחות, בלי הכסף, בלי התארים, ובלי המעמד, האם יש להם את הכוחות לשרוד. מיכאל הניקה גם עשה את זה לפני זה, אבל כל היוצרים האלה מגיעים ממסורת, שאפשר לחבר אותה הישר לקולנוע של לואיס בונואל, שעושה דברים מאוד דומים למה שרובן אוסלונד עושה, בייחוד בסרט הזה במשולש העצבות. מבחינה הזאת, אם אתם מכירים את הסרטים של לואיס בונואל ואוהבים אותם, אז אני חושב שתהיה איזושהי תחושה לא נוחה ממשולש העצבות. אתם תהיו חכמים מדי לסרט הזה, כי אתם תראו את ה... לא יודע אם זה גנבות מה שהוא עושה, אבל התחושה היא שרובן אוסלונד לא מגיש לצופיו המבוגרים והסינפילים חומר טרי במיוחד. אבל יש סרטים כאלה, סרטים כאילו אינטליגנטיים, סרטים מעולם הפסטיבלים, מעולם הארט-האוס, שמתקשרים עם קהל רחב, ובונים שהקהל הרחב הוא גם קהל צעיר יותר, ולא מאוד משכיל בקולנוע. כלומר, סרטים חכמים לאנשים חכמים, אבל שלא לא מכירים את תולדות הקולנוע, ולכן לסרט הזה באמת יוצר מושך תשומת לב, כי הוא עושה דברים, אם אתם לא מכירים את בונואל, או את מרקו פררי, או את דושן מקאבייב, את כל האנשים שעשו את הסרטים המאוד, נקרא לזה מרקסיסטים, אבל מאוד פרועים, אנרכיסטים, כאוטים, שבאים לחתוך את הבורגנות ואת האליטות העשירות, ואלה ששולטים בעולם, ומתעלמים ועוצמים עין מול התלאות של האנשים הפשוטים והקשים. אם אתם לא מכירים אותם, אז הסרטים האלה הם בהחלט טובים. זה מרתק לשים לב ששני הסרטים האחרונים שפתחו את פסטיבל ירושלים, היו סרטים שעוסקים במלחמת מעמדות, מלחמת מעמדות כלשונה, כפשוטה, של מעמדות הנמוכים והמעמדות העליונים ממש נלחמים זה בזה, על הישרדות, על החיים ועל המוות, וזה נגמר פרוע וגרוע. את פרזיטים מאוד אהבתי, את משולש העצבות, ככה אהבתי. אהבתי, כלומר, את הדברים הבוטים שלו, לא התחברתי אליהם. את כמה רעיונות אחרים שבו היו יותר מוצלחים. זה באמת חלק ממש, אני חושב, קבוצה של סרטים שאפשר לתת להם את הכותרת Eat the Rich, לאכול את לזלול את העשירים. במרכז הסרט יש יחטה, סרט שמחולק לשלושה פרקים, אבל במרכזו יש יחטה שמארחת על ציפונה את האנשים הכי עשירים בעולם, מכל העולם, בריטים, רוסים, שוודים, והקפטן הוא אמריקאי שיקור. אמריקאי השיקור קורא נועם חומסקי, והוא מרקסיסט, והאוליגרך הרוסי הוא קפיטליסט, והם מתבקרים ביניהם. שוב, יש פה איזושהי מטאפורה, כן? אנחנו, מי שמנהיג את העולם הזה, זה קברניט אמריקאי שיקור. ולפני ואחרי אנחנו רואים כזה את כל מיני מלחמות של תודעה ומותגות, מותג, כן? איך ממתגים דברים שמיועדים לעשירים ודברים שמיועדים לעניים, והחלק השלישי עוסק, מתיח את כל הדמויות האלה אחת בשנייה, ושואל מי ישרוד, האם לעשירים יש את יכולת לשרוד במצבי קיצון. אז יש דברים פרועים ונפלאים ומצחיקים, יש דברים שהם נורא בנאליים ונורא צפויים שראינו במקומות אחרים. יאמר לזכותו של אוסלונד שהוא הולך רחוק עם הדבר הזה, ויש משהו קיצוני ואנרכיסטי בסרט, ולכן הוא ראוי לדבר עליו, ראוי לראות אותו וראוי להתווכח עליו. זה סרט שיש בו משהו פולמוסי, ואני חושב שעיקר הסרט זה שהוא מחרחר ריב ומדון, בין העשירים והעניים, בין אירופה ובין אמריקה, כן, בין כל הכוחות האלה שנלחמים אחד בשני. ואני חושב שבסופו של דבר כשאנחנו יוצאים מהסרט, אנחנו אמורים מאוד מאוד להתווכח עליו, ולשאול את עצמנו מה הוא אומר, מה הוא אומר לחיינו, ואם אהבנו אותו ולא אהבנו אותו. אז מהסרטים האלה יש באמת, אם רובן אוסלונד הוא באמת מישהו מרקסיסט, אז אני חושב שמבחינה הזאת הוא הצליח, כי זה סרט שאי אפשר שלא לראות אותו ולא לדבר עליו, לנתח אותו ולבקר אותו, ולחשוף גם את הצביעות שיש בו. כן? בסופו של דבר, זה סרט אנטי-בורגני, פרו-פרולטריוני, שנעשה על ידי אולי במאי הכי שבע בעולם, מהמדינה הכי שבע בעולם. יש מקום לביקורת, אבל אני חושב שכדאי לראות את הסרט קודם. אז אני חצי-חצי לגביו, אבל יש לסרט מעריצים יותר גדולים ממני, וגם שונאים יותר גדולים ממני. לפני 30 שנה, יצא וביניהם של מאיר בנאי, וזה מתוכו, ועם זה אנחנו מסיימים, ירושלים.
ברחוב הרקע עבר אדם לבוש טלית, האוויר היה שקוף הפעם מתמיד. זו העיר שלי, לחשה מרצפת הבטון, ואז שתקה. איש לא שמע, חתולים ציצו את שיר העצב המוכר כשיורד הערב מתאספים הם בכיכר ומשם עולים הם לשמיים הסתומים ואתה תביט עכשיו ישר אל הפנים תתרו בתוך גופך מתפרצים פתאום אתה שוחה בתוכך שבהתבונן העיר הזאת היא כמו מלאך היא כמו הצער והעונג הנשכח ושתלית האוויר היה שקוף הפעם מתמיד זו העיר שלי לך שם ירצף את הבטון וירושלים שוב שקעה בתוך הלום
סינמסקופ סינמסקופ
יאה
Yair Aven.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.